מהדורת הבוקר עם דוד חכם. שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי בשבוע, מהדורת הבוקר, אחרי החלטה דרמטית, החלטה דרמטית ממש, יש לומר, בפעם הראשונה בהיסטוריה שבגץ פוסל על חודו של קול את ביטול עילת הסבירות. זה מה שקרה אתמול בערב. לא שהופתענו מההחלטה הזו, ההחלטה הזו שהודלפה כבר לפני שבוע על ידי עמית סגל, פורסמה בכל אופן על ידו, וזו החלטה שאומרת בעצם, אני אגיד לכם מה זה אומר בשורה התחתונה, אחרי כל ההסברים שיסבירו איך בית המשפט ראה את הדברים ומה הוא כתב בפסק הדין, ובאמת פסק דין מאוד מאוד ארוך, בסוף בשורה התחתונה אזרחי ישראל יכולים להמשיך וללכת לקלפי, להצביע פעם בכמה שנים, לבחור ראש ממשלה, לבחור כנסת, להצביע למפלגות שאותן הוא רוצה לראות שייצגו אותו בכנסת ובממשלה. ובסוף בסוף בשורה התחתונה, מכל השנה האחרונה של ממשלת הימין מלא מלא, מי שקובע מה יקרה כאן זה אותם 15 שופטים שיושבים בבית המשפט העליון, שבפעם הראשונה ביטלו חוק יסוד של הכנסת, וזה ביטול עילת הסבירות. ביטול עילת הסבירות, אותו חוק שעבר בכל רעש גדול, הוא עבר על ידי רוב בכנסת, על ידי הקואליציה. כמובן שהאופוזיציה התנגדה, אנחנו זוכרים כולנו מה קרה כאן במדינת ישראל עד השישי באוקטובר, עד השביעי באוקטובר, סליחה, איך מדינת ישראל בערה. ומה הייתה אז הצעקה של כל ראשי מפלגות האופוזיציה, יאיר לפיד, בני גנץ, אחרים? הייתה זעקה שלהם איך אפשר באמצעות רוב בכנסת לרמוס את המיעוט, את המיעוט, כלומר קרי האופוזיציה. וכאן פתאום, כשמתקבלת החלטה על חודו של קול, כן? שבעה שופטים מול שמונה, שמונה מול שבעה, על חודו של קול, על שופט אחד, זה בסדר. זה בסדר לרמוס את זכויות הרוב, זה בסדר, זה לגיטימי, זה דמוקרטי ביניהם. ואני לא רוצה לחשוב מה היה קורה אם ההחלטה הייתה הפוכה. לא שאני מאמין שההחלטה כזאת יכלה לקרות. מה היה קורה עכשיו בקפלן, מה היינו רואים ברחובות, מה היינו רואים בכבישים. שימו לב לתגובה של הימין הממלכתי, הימין האחראי, שאומר אנחנו נגיב לכל הדבר הזה, אבל זה לא יקרה עכשיו, זה יקרה רק אחרי המלחמה. הערכה שלי הבוקר הזה, שמה שאמרתי לפני מספר חודשים, הרפורמה המשפטית מתה, היא זכרה לברכה, לכללה כל אחד איך שירצה יסתכל על זה, אבל זה מה שקורה כרגע. בסוף בסוף, מכל הדיונים, מהכל, אתם הולכים לבחירות, אתם הולכים לכנסת, מבטיחים כאן רפורמה במערכת המשפט, מבטיחים כאן את ביטול עילת הסבירות. הממשלה מחוקקת בחוק יסוד, מנסים להידבר בבית הנשיא אחרי הרבה מאוד הפגנות שהיו כאן במדינת ישראל, לא מצליחים להגיע להסכמות, מעבירים את החוק הזה, אבל בית המשפט העליון בסופו של דבר פוסל את זה, ובעצם רומס את אותם 64 מנדטים ככה, בהחלטה אחת, בפסק דין אחד. ועכשיו השמאל שמח, מה אכפת לו? תבחרו פה כמה שאתם רוצים את נתניהו פעם אחר פעם, תביאו ממשלת ימין יותר מלא, פחות מלא, מלא מלא, חצי מלא, לא משנה איך, בסוף השמאל הוא זה ששולט כאן. וצריך לומר את זה עם כל, אתם יודעים, אנשים עכשיו מתחילים להתפתלק ומתחילים להסביר למה בית המשפט אמר ככה והשופט הוא אמר אחרת וזה אמר אחרת, בסוף בשורה התחתונה זאת התוצאה. ואת כל זה קיבלנו בזמן שרבים רבים מהחיילים נמצאים בשדה הקרב, את כל זה קיבלנו בזמן מלחמה, את כל זה קיבלנו בזמן שהייתה הצעת פשרה. מה זה הצעת פשרה? לא לפרסם את פסק הדין הזה עד אחרי המלחמה. את כל זה קיבלנו בזמן שמדי פעם שנתניהו רק איזה מצייץ, איזה משפט שמזכיר למישהו פוליטיקה, אומרים לו, אל תעשה פוליטיקה עד אחרי המלחמה. אבל לפלג את העם ולתת מתנה לחמאס, זה, אין מילה אחרת לומר את זה, אני מאוד בוטה בדברים שלי, זה לתת מתנה לחמאס, הפילוג הזה, את כל זה קיבלנו על ידי בית המשפט העליון אתמול בשעה 6:45 בערב, וזהו, וזה המצב. אנחנו נעסוק בעניין הזה גם ברצועת עזה, גם במה שקורה בלבנון, בכל הנושאים הבוערים, אבל תחילה אנחנו עם הכותרות של הבוקר הזה.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
ובחדר החדשות מביא לנו את כותרות הבוקר הזה שמעון קליין. בוקר טוב שמעון.
בוקר טוב דוד. לוחם צהל במילואים נפצע באורח בינוני במהלך מבצע לסיכול טרור בכפר עזון בפיקודה של חטיבת אפרים. במסגרת הפעילות מחבלים ירו והשליחו מטענים לעבר כוחות צהל. הלוחמים זיהו מבנה בו הסתתרה חוליית המחבלים, ובתום חילופי אש חיסלו ארבעה מהם. בנוסף, כוחות הביטחון עצרו הלילה שבעה מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון וחטיבת הבקעה והעמקים. המבוקשים שנעצרו הועברו להמשך חקירת כוחות הביטחון. כלי טיס של חיל האוויר תקף הלילה תשתית טרור של ארגון חיזבאללה בדרום לבנון, ממנה בוצעו כמה שיגורים למרחב הדמית, בנוסף לשתי חוליות שחוסלו. כתוצאה מהשיגורים נפצעו חמישה לוחמי צהל באורח קל, כמו כן חמש רקטות שוגרו הלילה משטח סוריה לשטח ישראל ונפלו בשטחים פתוחים, לא היו נפגעים. בתגובה צהל תקף את מקורות הירי. במפלגת הליכוד החליטו שלא להפוך בחקיקה בכנסת את החלטת בגץ בסוגיית עילת הסבירות, כל עוד המלחמה מול ארגוני הטרור ברצועה נמשכת. אמש לראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל פסק בית המשפט העליון על חודו של קול לפסול את חוק יסוד השפיטה וביטול עילת הסבירות, כאשר שמונה שופטים תמכו בהחלטה אל מול שבעה שהתנגדו. כזכור, חוק היסוד דבר במליאת הכנסת ברוב של 64 חברים. ומזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גשם מקומי צפוי לרדת מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. אלה הכותרות.
תודה שמעון. בצוות התוכנית מוטי קופר, טכנאי השידור, עורך והמפיק של התוכנית קובי סגל, אני איתכם באולפן דוד חכם, ואנחנו מתחילים. עוד לפני שנעסוק בהחלטה של בגץ מאמש, אנחנו כמדי בוקר רוצים להתעדכן במה שקורה בזירות השונות עם פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. שלום, בוקר טוב קובי.
שלום, בוקר טוב לך גם.
תן לנו תמונת מצב, או בעצם סיכום של הלילה הזה.
אז קודם כל, אפתח כמו שפתרתי גם את זה בערב, והדברים יותר טובים מבחינת עם ישראל. אתה רואה שלאט לאט עוברים בשקט בשקט מהשלב השני, מהשלב העצים, מהשלב של התמרון המאוד משמעותי עם עשרות אלפי הלוחמים בתוך עזה, לשלב שלישי, שהוא הרבה יותר פעולות מעמיקות במרחב מסוים. זה קורה בשתי נקודות מרכזיות, אחת עוד קצת בדרת שופר בצפון הרצועה, גם שם הולכים ומסיימים. אזור עזה עצמה כבר הסתיימה כל הפעילות שם הממשית, ובאזור חניונס כמובן, שם פעילות שתעצים ותלך ותגבר כדי באמת לתפוס גם את ראשי החמאס.
אני רוצה לחדד איתך רגע, באזור חניונס עוד לא עברו מהשלב השני לשלב השלישי, נכון?
ממש לא, 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 זה ייקח עוד לפחות, לא רוצה להגיד שבועות, אבל זה ייקח זמן, כיוון שרוצים באמת להגיע שם לפירוק כמה שיותר של תשתיות החמאס, גם בעיקר מתחת לפני הקרקע. דיברנו על זה שנינו הרחבה אתמול בבוקר.
מה קורה מתחת לפני הקרקע בצפון, בצפון רצועת עזה? האם זה סיימו כבר?
לא, לא סיימו, אבל משמידים הרבה מאוד. כל פעם משמידים עוד קטע ועוד קטע ועוד מקטע ועוד מנהרה. היום למשל סיימו את כל החלק המרכזי של החמל המרכזי של החמאס שהיה בצפון רצועת עזה. הם משמידים שם, אבל זה לוקח זמן, בגלל שזה לא דבר שניתן לעשות אותו בו זמנית בהרבה מאוד מקומות. כיוון שגם חומר הנפץ וגם הבטון וגם האמצעים הנוספים שצהל משתמש בהם, גם הם לא בנמצא בצורה הכי סבירה שיש בעולם, צריך לקנות את זה, צריך לרכוש את זה, לא התכוננו לקיימות כאלה, וצריך לזכור גם שיש עוד מדינות בעולם שנלחמות, בעיקר המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, שגם היא דורשת הרבה מאוד אמצעים כאלה של חומרי נפץ, כמו TNT למשל, שמיוצר בסין, וצריך לקנות את זה, להעביר את זה, לא תמיד סין נותנת לנו עדיפות ראשונה, אז זה לוקח זמן, השתלטו על השטח, אבל כדי לפוצץ את המנהרות, אז אתמול ראינו למשל אירוע כזה, שבו לוחם נהרג, אחרי שמטען מתפוצץ עליו, ו-11 לוחמים נפצעים, באחת הפעולות הללו, גם לוחמי הדסה, עובדים שם בצורה יסודית, אבל יחד עם כל זאת, אפשר לומר, בצורה ברירה ובהירה, הרבה מאוד מן הכוחות גם יצאו מן המרחב הזה, לא רק החמש חטיבות שדיברנו עליהם, גם מוגדה וגם כוחות נוספים, גם יוצאים לחופשות וגם יוצאים לשחרור, כיוון שמסתכלים גם קדימה. בסופו של דבר, מדברים על שנת 2024, שנת לחימה.
תגיד, בציר פילדלפי המפורסם עדיין לא נגעו, נכון? לא מהאוויר, לא מתחת לפני הקרקע.
נגעו, באוויר נגעו בשבועיים שלושה ראשונים לפני שהצטופו שם מיליון פלסטינאים, פליטים, נקרא לזה, איך שנקרא לזה. עכשיו, כמובן, ברגע שיש שם ריכוז כל כך גדול, מחצית מן התושבים של רצועת עזה מרוכזת בנקודה אחת. ולכן אתה לא הולך להתחכך איתם, הרבה מאוד עבודה מול המצרים, הרבה מאוד עבודה מול האמריקנים, לא הולכת להיות שם פעילות קרקעית בשלב הזה, לא יודע מה שיהיה בעוד חצי שנה או שנה, לחודשיים הקרובים לא תהיה שם פעילות קרקעית יסודית, פוצצו שם הרבה מאוד מנהרות, ומנסים להיות עם היד על הדופק. אז אני שומע את ראש הממשלה בשבוע שעבר שמדבר שבלי ציר פילדלפי לא נעשה דברים, מקומים ישר את המצרים, וישר הם לוקחים צעד אחד אחורנית גם בנושא של התיווך עם החטופים. תשמע, הכל כאן מעורב אחד עם השני, וזה סיפור לא פשוט.
קובי, אני רק רוצה לשאול שאלה אחת לפני שאתה עובר איתי ללבנון. אנחנו לא לקראת... לא, אנחנו לא לקראת איזה דשדוש בכל הסיפור הזה במלחמה?
לכן אמרתי, לכן פתחתי בדברים הטובים. הוצאנו הרבה מאוד מהכוחות מרצועת עזה, כדי שהם לא ידשדשו, כדי שלא ייפגעו, כדי שלא יהיו במקומות. אתה יכול לראות את שיירות הטנקים שנוסעות דרום על הבסיסים שלהם, שהוצאו מרצועת עזה, כדי שלא תיווצר התמונה הזאת. באשר לחאן יונס ובמרחב שלה או מחנות המרכז, כן רוצים לסיים שם כמה שיותר, ולכן שם פועלים בצורה עצימה, עם הרבה מאוד כוחות, כל אחד ואחד מהיכולות שלו, כל אחת ואחת מיחידות עם המיוחדות שלה, אינה דומה מגלן לסיירת מטכ"ל או לדובדבן או ליחידות אחרות שפועלות במרחב הזה, כדי ששם יסיימו בצורה הרבה יותר יסודית. ברגע שהבינו שבחלק הצפוני פחות או יותר אנחנו בשליטה, זו גם הסיבה שצהל אפשר בהנחיית ובאישור משרד הביטחון לתושבים שרוצים בכך את אותה חזרה לאותם יישובים במרחק של 4-7 קילומטרים, כי מבינים ששם אנחנו יכולים להתמודד גם עם האמצעים החדשים, גם עם היחידות שתהיונה שם במרחב הזה, וגם עם הורדת כמויות השיגור שתהיינה למרחב הזה.
טוב, זה על רצועת עזה. מה קורה בלבנון? שם אנחנו רואים שצהל כן מרחיב את התקיפות.
נכון, אז כל מילה אחת יהודה ושומרון, כי זה כן נקודה שהרבה מאוד עוברים שם בכביש 55 לכיוון קרני שומרון, שם פעילות מאוד משמעותית של מפקד החטיבה שם עם לוחמה בשתי נקודות, אזון, כפר מרצחים תמיד כל יום יידוי אבנים, אז הלילה הזה לפנות בוקר פעילות מאוד משמעותית שם עם חיסולם של 4 מחבלים, חיסולם זה לא דבר רגיל באזון הזה, תמיד מוצרים איזה ילד בשניים שיצאו מהשיעור האחרון שלהם, הבריזו וזרקו אבנים, חיסול 4 מחבלים שם, ממם לצערנו נפצע שם בינוני, הוא עבר לטיפול, אותו דבר גם קורה בקלקיליה. באשר ללבנון, המתווך האמריקאי אמור להגיע לשם ביום הקרוב, ביממה הקרובה, זאת בנוסף לשר החוץ האמריקאי שיגיע לכאן מוחרתיים, הם מנסים לפעול גם בדרכים המדיניות, כרגע צהל פועל כדי להרחיק את החיזבאללה, לא מילים שאולי יגידו לכל אחד מהתושבים, כרגע הם מורחקים, כרגע הם מעבר לטווח שצהל היה רוצה לראות, לא לגמרי, צהל היה רוצה לראות הרבה יותר, אבל שם כן מדשדשים, אבל לא מדשדשים מבחינת הפעילות של צהל, כי צהל כן מעמיק את התקיפות שלו בלבנון, מדשדשים בצורה כזאת שעדיין לא ברור לאן הולכים, זה לא דומה הסיפור של
התושבים. כן, לא ברור לאן הולכים, האם זה ייפטר בדרכים דיפלומטיות או בלחימה. קובי פינקלר, כושנן מהצבא וביטחון, תודה רבה לך על הדיווח הזה, תודה, בוקר טוב. עכשיו אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לשר העלייה והקליטה, שר אופיר סופר, שלום.
שלום, בוקר אור.
מה שלומך?
בעזרת השם. אנחנו צריכים להתפלל לטוב, לכבוד לטוב, שיהיה טוב לישראל, טוב לעם ישראל.
אני רוצה אולי לפני העניין הביטחוני, רצועת עזה, גם המצב בצפון וגם על עלייה וקליטה לדבר איתך בזמן מלחמה, אני רוצה כן שתתייחס ברשותך לפסיקת בגץ מאמש, והתגובה של הימין בצורה מאוד מאוד ממלכתית, כועסים על הפסיקה הזו, אבל אומרים זה לא הזמן לטפל בזה.
פסיקת בגץ היא מאוד מצערת. ממש חוסר רגישות תקדימית בצורה שלא מתקבלת על הדעת, והתגובה אכן באמת מתארת את המצב האמיתי כפי שאמרת. הנושא המרכזי כרגע היום הוא המלחמה שלנו, והניצחון שלנו, סולידריות שלנו והאחדות שלנו.
תגיד, אבל מה יקרה בכל זאת אחרי המלחמה? האם הרפורמה המשפטית מתה, או שזה משהו שאתם תוכלו לתקן אותו? מה אתה חושב?
אני חושב שאחרי המלחמה...
אם תוכל רק להתקרב קצת יותר לטלפון, כי אנחנו שומעים אותך עם קצת רעשים.
אני חושב שאחרי המלחמה, הדבר הראשון שאנחנו נצטרך לתקן, זה את נורמות השיח הציבורי. ואת האחדות ואת הסולידריות, שהיא לא תישאר רק כמעטפת או ככותרת, אלא להוריד אותה לפרקטיקה מעשית.
איך זה אפשרי? אני רואה את הדברים שאמרת ברשת ב' לפני שעה, אני חושב. אמרת ככה, אנחנו חייבים להתנהל אחרת, צריך לייצר רפורמה וצריך לשנות דברים, אבל צריך לזכור גם מה עם סדרי עדיפויות. השיח צריך להיות אחרת. תסביר לי מה יכול להיות אחרת חוץ, עשיתם שיחות בבית הנשיא, ניסיון לגשר על פערים שזה לא צלח, מה עוד אפשר לעשות אחרת?
קודם כל אני חושב שחייבים להציב את זה כחזון וכראשון בסדרה עדיפויות. אני אומר לך שאני מבקר אצל משפחות שקולות, שני דברים נאמרים, ולא רק אני, אלא אני חושב למרבית חבריי, וככה זה גם נראה כמעט אצל כל המשפחות, אולי אפילו אצל כולם. אני פשוט רוצה להיות עדין ורגיש בדברים הללו. אבל האמירה זה תנצחו את חמאס, תמשיכו עד הסוף, אל תפסיקו באמצע, ודבר נוסף זה תשמרו על האחדות. יש ערך עליון לאחדות. כשהעם מאוחד, הוא יכול לעשות הרבה הרבה דברים אחרים, יש לזה גם ערך עליון בתור מהות. ראשית צריך להציב את זה כחזון. דבר שני, כשאני מדבר על לשנות את השיח, אתה יודע, כשאנחנו מדברים, כשאני ואתה מדברים, אז אנחנו מבינים על מה מדובר, על מה אנחנו מתכוונים, על שיח מכובד. אפשר לחלוק, אפשר לא להסכים, אבל כשדברים נאמרים לצורך העניין בדיונים בוועדות, או מעל בימת הכנסת, כדי לתפוס כותרת, או במיץ סינה של רשת הטוויטר או פלטפורמות אחרות, וכמו לשים לא קוצב לב, אלא מיץ סינה, תחשוב.
אבל אני מנסה להבין מה אתה אומר כאן, השר אופיר סופר. מותר לשמאל לומר הכל, מותר להם להפוך את המדינה, ללכת לעשות הפגנות ולחסום צמתים ולחסום את איילון כל יום, לבוא לכנסת ולעשות פרובוקציות, והימין כאילו אמור לשתוק בשביל לעשות את זה אחרת?
זה לא מה שאמרתי. אני אמרתי, קודם כל לא דיברתי על ימין או על שמאל, דיברתי על השיח, על תרבות השיח בישראל, לא אמרתי שזה רק אצל הימין. ממש לא, אני ממש לא חושב כך. אני מדבר על תרבות השיח. ודבר נוסף, וכן, זאת אומרת, כשאתה מושל, פסיקה של בגד, שאתה מבין מה המשמעות שלה, כן? אתמול. לא בהקשר של כן אילת צביעות, לא אילת הסביעות, בהקשר של היחס בין הרשויות וחוק יסוד ועוד ברוב של 8-7. ואני אומר אותו דבר, באופן דומה, בסוף, אתה צריך להבין שאתה ממשלה של כולם, זה לא אומר שלא בחרו ימין, אז לא יקבלו ימין. זה אומר שבחרו ימין, יקבלו ימין, אבל לא צריך לקבל פה, לא צריכים לראות. אני לא מדבר רק על השנה האחרונה, אני חושב שזה שיח שהגענו אליו במשך שנים. אני ציינתי כמה דברים שבעיניי מייצים את השנאה. אני חושב שלנו כפוליטיקאים, כמנהיגים, מי שמתיימר להיות, אבל פוליטיקאים בוודאי, נדרשים לזה. אני חושב שגם אנשי התקשורת נדרשים לזה. וזה דבר שלא, מה שנקרא, אומרים אותו פעם אחת וזה קורה, וזה לא מספיק שזה יהיה רק בתקופת מלחמה ככותרת, ואחרי המלחמה נחזור לריב ולהתגושש, כי הנושאים שיהיה לטפל בהם אחרי המלחמה יהיו הרבה יותר כואבים מהרפורמה המשפטית. יש פה מחיר דמים יקר ששילמנו בחודשים האחרונים, ויש פה נושאים כואבים מאוד. אם כל אחד יעמוד ורק ישנה את עצמו מאשימה, ובצורה יותר בוטה ויותר נוקבת, ואם כל העם ישתף עם זה פעולה, והעם לא ישתף עם זה פעולה, כי העם הולך למקום אחר, וצריך להזכיר לעם שצריך ללכת למקום אחר. אנחנו צריכים להיות מאוחדים.
תן לי את השורה התחתונה. אני שומע את מסרי הפיוס שלך. השורה התחתונה לא תהיה רפורמה משפטית, נכון?
לא, זה לא מה שאמרתי, אבל אני אומר לך דברים שאמרתי גם לפני כן. כשהייתה מהפכה משפטית של אורן ברק, הוא עשה את זה ב-20 שנה, לא בטוח שצריך לגמור את הכל בחצי שנה, ולא בטוח שזה צריך להיות עם אנרגיות ומוטיבציות והתבטאויות יצריות, כמו שעשינו את זה בשנה האחרונה, זה כל הסיפור.
כלומר, ללכת על זה, אבל על מהלך יותר רגוע מבחינתך.
לא, בטוח שלא, ואני אומר, סדרי עדיפויות כרגע הם סדרי עדיפויות אחרים, ויש דברים שצריך לטפל בהם, כן, כי נהיה חייבים, אנחנו נדרש הרי לאיזונים בין הרשויות, ונצטרך לעשות את זה, תראה. יש ארגונים, בכלל, במדינת ישראל הוא סוג של ארגון. חזון הוא חזון משותף. יכול להיות שאנחנו חולקים עליו 30% ימין או 30% שמאלה, אבל יש חזון שהוא חזון משותף. ועל הכלים צריך להסכים, ויש לנו מחלוקת מהם הכלים, ואת זה צריך לנהל ביחד, ולהסכים על הכלים, ואז להמשיך לנהל את המדינה.
אתה לא נאיבי מדי?
לא, לא נאיבי. אני הייתי נאיבי, אתה יודע מה, אתה יודע מה, טוב, אני לא רוצה כזה...
מתי היית נאיבי, כן?
שלא צעקתי מספיק בקול, ולא מתחתי את הברקס מספיק חזק.
למי, למחנה הימין אתה
מתכוון? לא משנה, אבל עזוב, אני לא התכוונתי לומר את זה. שנתי, לא התכוונתי, לא רוצה לומר את זה. עכשיו אנחנו צריכים להסתכל קדימה. אנחנו צריכים להסתכל קדימה, ובאחריות רבה, חיילינו כרגע מלחמים,
לא, אמרת כאן משפט מאוד משמעותי.
והאתגר הוא גדול. האתגר הוא גדול. אנחנו נמצאים כרגע, צריכים להסתכל קדימה. האתגר הוא גדול, ולשם צריך להסתכל. כרגע לא צריך להסתכל אחורה.
טוב, בוא נדבר רגע על האתגר הגדול, וזה הכרעה של חמאס ברצועת עזה. אתה רואה את הכיוון, הכיוון הוא נכון? כשעוברים מהשלב השני לשלב השלישי?
אני קיימתי כסמגד בגזרת שכם שנתיים לאחר חומת מגן. מי שחושב שחומת מגן זה המבצע של שלושה שבועות ובצל זה נגמר, זה טוב. חומת מגן המשיכה אחר כך בהיבטים אחרים כשלוש שנים, קראנו לזה מדיניות כיסוח הדשא, מבצעים מאתגרים יום יום, שלושה גדודים, אני מדבר רק על שכם, וככה אני מניח שהיה בעוד ערים מרכזיות אחרות שהטרור בער בהם. והתמודדנו מול הפחה בצורה אינטנסיבית, אני מזכיר את הפיגועים שיצאו לכיוון טולקר, נתניה, רמאללה, ירושלים, אוטובוסים שהתפוצצו, וזאת הייתה מלחמה יומיומית. עשו את זה בעיקר הכוחות הסדירים, היה יותר כוחות מיני, אבל הייתה עבודה אינטנסיבית מאוד. מה שאנחנו כנראה, ואני לא מכיר את גזרת עזה מספיק, אבל לפחות במאקו, מה שאנחנו נראה בשנים הקרובות, או לפחות בשנה הקרובה, זה דברים דומים הרבה יותר עצימים, כי האתגר בעזה הוא גדול לאין ארוך מהאתגר שהיה לנו כאן בחומת מגן. זה נכון גם צבאית לייצר השתנות ולא לייצר תורפות. כי אם אנחנו מייצרים טכניקת עבודה קבועה שמייצרת סטגנציה וסטטיות, היא גם מייצרת תורפות מבצעיות ויכולה לגרום לאבדות ובהכרח לא להישגים, ממש, בהכרח לא להישגים.
ולכן אתה חושב שהדרך היא נכונה, מה שאנחנו רואים כרגע?
אני, כידוע, לא קבינט המלחמה, לא אפילו לא בקבינט.
בכל זאת, הזכרת את תפקידך הצבאי, אתה היום שר בממשלה.
ובכל זאת, שר בממשלה, ואומר את הדברים בענווה ובצניעות, כרגע נראה לי שהדרך היא נכונה, אנחנו צריכים להמשיך לחזק את צה"ל, צריכים לזכור שהמשימה לא תיגמר בימים הקרובים, היא עוד ארוכה, עוד ממושכת, ולכן גם בעיקר בזה צריך להתעסק בהם עם הקורן.
טוב, איך לדעתך צריך להיפטר המצב בצפון?
איך לדעתי צריך להיפטר המצב בצפון? קודם כל אמרנו שזה הדפויות הם כאלה. אני יודע להגיד מה התוצאה, אני לא יודע להגיד מה התוצאה צריכה להיות.
התוצאה היא שכרגע יש תושבים בצפון שלא רוצים לחזור לגור שם.
חד משמעית, והתוצאה צריכה להיות אחרת. וזה יקרה כשיוסר האיום. האם בדרך מדינית או בדרך צבאית? בדרך כלל נהוג בעולם שמנסים בדרך מדינית, וכשהמדינאים נכשלים, אז המערכת הצבאית נכנסת. ככה זה עובד בעולם, ואני מאמין שככה זה יעבוד פה.
טוב, אתה שר העלייה והקליטה, תגיד, יש עלייה וקליטה בארץ גם בזמן מלחמה?
יש עלייה וקליטה בארץ גם בזמן מלחמה. ראינו ירידה בעלייה, ויחד עם זאת אנחנו רואים המון המון עלייה בנתוני פתיחת התיקים, המון דברים, אני אומר המון, אני מדבר איתכם על מאות אחוזים, זה נובע משתי סיבות עיקריות, האחת ולא הראשונה שבהן זה אנטישמיות, והשנייה, ואני אומר שאנשים שפגשתי לפני שבועיים בצרפת, מצביעים על זה כהמניע המרכזי, אירועי השביעי באוקטובר, אנשים אומרים, ראינו את התמונות של השביעי באוקטובר, החלטנו לעלות. תחושת הסולידריות, תחושת ההזדהות, לצערי, יחד עם האתגר הגדול של האנטישמיות שגורה בעולם, מייצרים את המוטיבציה לעלות. עכשיו, בהחלט, אני אומר, יש גם משמעות למה האווירה בישראל, זה לא אני אומר, את זה אומרים העולים, ואלה שבוחרים לעלות בתקופה הזאת.
השר אופיר סופר, שר העלייה והקליטה, אני מאוד מודה לך על הרעיון הזה, תודה, בוקר טוב.
תודה. תודה רבה.
פרסומת.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם דוד חכם.
בוקר טוב לחבר הכנסת משה סעדה, הליכוד.
בוקר אור.
תגיד, מה יהיה?
וואי, קודם כל שאלה טובה, אני אומר לעצמי, כמה אפשר להיות מנותקים? אתה רואה, באמת, מיטב בנינו ללחמים, ממש בשניות האלה, בדקות האלה, ואחד הדברים שהכי חשובים להם בלחימה, בחוסן, זה האחדות של החברה הישראלית. ושהם נלחמים כדי להגן על העם, בית משפט אץ רץ לקבל החלטה בשביל להגן על מי? לא על איזה חלש, על איזה מסכן. כדי להגן על עצמו, לשמר את המעמד של עצמו ולבצר את הכוח שלו. כמה אפשר להיות מנותקים? אני קראתי את הפסק דין, את השופטת ענת ברון, שהיא משווה, היא אומרת ככה, מדינת ישראל בסכנה קיומית מבית ומחוץ. והיא אומרת, מחוץ לסכנה הקיומית, הטבח הנורא, והיא צודקת, טבח נורא, שטבחו ב-1200 אזרחי ישראל, 240 חטופים, חיילים נהרגים כל יום, זה הסכנה מבחוץ, והסכנה מבית, הלכת הסבירות. ואני שואל את עצמי, כמה אפשר להיות מנותקים? איך אפשר בהבחה אחת להשוות בין הטבח הנורא והאכזרי הזה, לבין הלכת הסבירות? ואני שואל אותה, האם האנשים שחשבו אחרת, מתוך בית משפט, האם השבעה שחשבו בשונה ממנה, הם מסכנים באופן קיומי את מדינת ישראל?
תגיד.
אתם לא רואים את החברה הישראל? אני מבין, אתה מבין כמה זה משמעותי שבית משפט נלחם לקבל את ההחלטה עכשיו במצב של לחימה, שמה שלנגד עיניו זה מעמדו שלו. זה לא זעקת הדל.
לא, אבל אני מנסה להבין, חבר הכנסת סעדה, מה יותר מפריע לך? העיתוי, פרסום ההחלטה בזמן מלחמה, או הפסיקה עצמה?
קודם כל זה גם וגם, וזה שלו, וזה מראה את הניתוק. זה מראה את הניתוק. קודם כל העיתוי, כי הוא מעל הכל כך במצב קיומי, כי היא צודקת ברישה של הדברים. היא כותבת שיש פה סכנה קיומית. והאחדות זה הדלק, זה החוסן של החיילים. וכפשוטו, זה לא מטאפורה. עכשיו, במקום הזה שבית משפט עץ לתת פסק דין, ולא רואה את החברה הישראלית, זה מלמד על הניתוק שלו, אז זה דבר אחד. דבר שני, זה החלטה גופה, שגם היא לא נכונה, היא החלטה לא מקצועית, אי אפשר לבטל חוק יסוד ברוב של שופט אחד לשיטת בית משפט, הרי אני מזכיר, בית משפט אמר...
בסדר, בית המשפט הוכיח לך אתמול שכן אפשר לוותר לחוק יסוד בכל אחד, על חודו של כל.
נכון, וזה אותו בית משפט שאמר בעבר שנבטל חוקים וחוקי יסוד לשיטתנו, או בהסכמה פה אחד, או בהסכמה של שני שליש, ופתאום ברוב אחד, בפסק דין שבית משפט אינו מצוי בו בניגוד עניינים, כי הוא נוגע לבית משפט, הוא נוגע למעמדו של בית משפט. ולמרות כל זאת, בית משפט מקבל החלטה לא נכונה בעיניי, לא מקצועית, שהוא נמצא בניגוד עניינים, ואני באמת ציפיתי בבית משפט, שיקח על עצמו את התפקיד של המבוגר אחראי, ויציע מתווה פשרה, כדי לחזק את החוסן של החברה הישראלית. ובמקום זה, במקום להציע מתווה פשרה, בית משפט נלחם לבצר את מעמדו.
אני אלך איתך לשורה התחתונה, למה שרבים מרגישים הבוקר הזה, זה לא משנה. בוא נניח עכשיו מצבו של הימין בסקרים לא משהו, של הליכוד, זה ישתנה אולי בתוך החודשים הקרובים, נניח ונלך לבחירות ושוב הימין ינצח, ושוב נתניהו יהיה ראש הממשלה, 64 מנדטים הלכו והצביעו, בסוף בסוף בית המשפט יעשה מה שהוא מבין. אחרי שנה שלמה של ויכוחים, של הפגנות, של שיחות בבית הנשיא, פשרה לפה, פשרה לשם, העברתם את החוק הזה, חוק יסוד, בית המשפט מבטל את זה. כלומר, גם בשש אחרי המלחמה, אם תעזו לתקן, יבטלו לכם גם את התיקון.
קודם כל אני חושב שאת הרפורמה ואת הרוח אי אפשר לעצור. אי אפשר, ובעזרת השם עוד נגשים אותה, אבל כן, צריך בהסכמה רחבה. חשוב לי להגיד, אנחנו כרגע נמצאים באירוע בראשיתי מול הפלסטינאים. והציבור התפקח כולו, והציבור מבין מה האירוע הזה. והמציאות הוכיחה שהימין צדק, שהפלסטינאים לא רוצים הגדרה עצמית. הם רוצים דבר אחד פשוט, להשמיד אותנו. עכשיו, אני חושב שגם בוויכוח מול בית משפט, בוויכוח המהותי הזה, הציבור מתפקח, שהוא רואה את הניתוק של בית משפט עליון היום בבוקר, ושהוא קורא את מה שענת ברון כתבה, ושהוא קורא איך שיכולים שופטים במצב של לחימה להיות מנותקים מהעם, ולא לראות את הצורך באחדות, אני חושב שבית משפט, שהציבור יתפקח גם בזה, ואני חושב שביום שאחרי המלחמה...
אבל אתה יודע, המשפט הזה שלך, הסכמה רחבה, זה לא נראה לך קלישאתי מדי, אין הסכמה רחבה, אתה יודע, יש את הצד שאומר, תנו למחוקקים לחוקק, לכנסת לעשות את השאלה, ואיך?
זה לא, כי בסוף, המחלוקת בין הכנסת לבית משפט, לגבי העוצמה של מי, בית משפט אינו רוצה את זכות הבכורה, לעומת זאת הכנסת, זה לא קשור לימין שמאל, גם החבריי לאופוזיציה, יודעים שיש צורך לתקן את המערכת, שיש צורך לייעל, זה לא במחלוקת, אלא כל אחד היה בפוזיציה הפוליטית שלו. אני חושב שאחרי האירוע בראשיתי שחווינו כחברה, כולנו יחד, הציבור מתפקח, והציבור נעשה ימני יותר, וירצה יותר לייעל ולתקן את מערכת המשפט. ומהמקום הזה, כן, בהסכמה רחבה, כי זה חובה. אמרתי, זה הדלק, האחדות הזאת היא הדלק, היא הכרח קיומי. אי אפשר בלי אחדות, למדנו את זה.
תשמע, היגיון אומר שהציבור בישראל ילך יותר ימינה, אבל בינתיים בסקרים זה לא נראה ככה, או שאתה לא מתרגש מהם כרגע.
קודם כל, אנחנו יודעים שסקרים מלמדים על שעתם, ואנחנו בשעה מורכבת. וכל הסקרים, מי שמתייחס לסקרי העומק וקורא אותם, רואה שהציבור הולך ימינה בצורה דרמטית שלא הייתה מעולם, בשאלות מהותיות, האם להביא את הרשות הפלסטינאית, באופן מובהק. 70% מהציבור, זה כמות שהיא בלתי נתפסת, נגד הרשות הפלסטינאית, שזה היה, להזכיר לך, בעבר זה הייתה סלע המחלוקת, כן רשות, לא רשות, זאת אומרת, הציבור עובר פה תהליך משמעותי. עכשיו, אני לא חושב שגם נלך לבחירות, אני לא חושב שצריך ללכת לבחירות.
זה מעניין, ואתה חושב שלא נלך לבחירות בשש אחרי המלחמה?
אני חושב שאנחנו, כאנשי ימין אידיאולוגים, צריך לעשות הכל כדי לא ללכת לבחירות, כי נבחרנו לפני שנה ומשהו, לארבע שנים להגשים את האידיאולוגיה שלנו. אנחנו מחויבים לציבור. לכן אני אומר, ואני אומר את זה גם למנהיגי הימין, אנחנו לא נאפשר קיומם של בחירות. אנחנו צריכים להגשים את האידיאולוגיה, ודווקא עכשיו...
גם ביום שבני גנץ יפרוש מהממשלה, אתה חושב שלא צריכים להתגלגל לבחירות?
אני חושב שבני גנץ לא צריך לפרוש מהממשלה, וכן צריך להישאר בממשלה, כי יש ערך באחדות, וצריך הסכמות רחבות, אבל גם אם הוא יפרוש מהממשלה, וברור לי שלא כולם יפרשו איתו מהממשלה, כפי שזה נראה כרגע.
לא כולם מהמחנה שלו, אתה מתכוון? מהמפלגה שלו?
כן, אני מעריך שלא כולם מהמחנה שלו יפרשו מהממשלה. ולכן מהמקום הזה, וכן צריך להרחיב את הממשלה, להיות כמה שיותר רחבה, וכן, וצריך להמשיך לשלוט, וצריך לשקם את העוטף, ולהשמיד את החמאס, ולדאוג שהרשות הפלסטינית לא תהיה שם, ושנשלוט שם בציר פילדלפי, כדי למנוע הברחות, ולא נאלץ כל פעם לייבש את האוקיינוס עם כפית, לחפש כל פעם ממלח, אלא נעצור את שטף ההברחות מציר פילדלפי. זה התפקיד שלנו, ושם כך נבחרנו, מהמקום הערכי, האידיאולוגי, אני אומר, לא נאפשר למפלגה כזאת, או לאדם כזה, מאינטרס כזה, להפיל את הממשלת הימין.
טוב, דבר איתי רגע.
בתקופתו התחייה עשה הזאת לשמיר, ושילמה מחיר כבד. זה לא יקרה במשמרת שלנו.
כלומר, מבחינתך, אתה חושב שהממשלה הזאת צריכה להמשיך ולכהן עד תום כהונתה?
היא חייבת לציבור. הציבור בחר בה, ואנשים עשו הכל כדי שתהיה ממשלת ימין, והלכו, הצביעו, והחובה שלנו להמשיך ולדאוג שהממשלה הזאת תמשיך להתקיים, מאוחדת, וכן, להרחיב אותה, כי אחדות היא חשובה לנו.
טוב, יש שאלה שאני לא מרפא מאף פוליטיקאי שעולה כאן לשידור, ואני רוצה לשאול גם אותך, חבר הכנסת סעדה, למרות שאתם לא אוהבים את השאלה הזאת של היום שאחרי. איך, לא רשות פלסטינית הבנתי, מה כן? מה לא הבנו? מה כן אנחנו רוצים לדעת?
אני חושב שמה שצריך להיות שם, וגם ראש הממשלה דיבר על זה, מבחינה צבאית, צהל חייב לשלוט על כל שטחי עזה, שזה כולל ציר פילדלפי. כדי למנוע וחות. מבחינה האזרחית, הם אמורים לפעול במתכונת של רשויות מקומיות. לא רשות אחת שמאגדת את כולם, כי זה יוצר כוח נגדי לריבונות הצבאית שלך, אלא רשות מקומית שדואגת לביוב, למים, כל רשות, חניונס רשות, רפיח רשות, שתדאג לתושבים ושתדאג לאזרחים. וכמובן צריך למנוע את החזרה של האזרחים לצפון. צריך לא לאפשר ושאלנו את זה אתמול את ראש הממשלה בישיבת עשייה. הוא אמר שלא מאפשרים חזרה שלהם לצפון, כי אני שומע קולות אחרים. אסור שאזרחים העזתים יחזרו לעיר עזה, וצריך למנוע את זה מהם.
זה לא הולך לקרות ממה שאתה שמעת מראש הממשלה? כלומר, צפון רצועת עזה לא...
שאלנו אותו אתמול. הוא אמר שזה לא הולך לקרות. אני צריך לעשות הכל שזה גם לא יקרה. לא להסתפק במה שנאמר לי, אלא לעשות הכל בהשפעה שלי, יחד עם חברים אידיאולוגיים בסיעת הליכוד, שהדבר הזה לא יקרה. כי אחרת, באמת אני אומר, מה אני אגיד למשפחות השכולות? שיום יום אני הולך אליך אליהם, ומסתכלים בעיניים, ואומרים שמותם לא יהיה לשווא. אנחנו שומעים את זה כל יום, כל היום. ואנחנו מחויבים להם להשמיד את החמאס, כי אחרת, הטפטוף שאנחנו רואים עכשיו בחוץ של הגשם, נחזור שוב לטפטוף של טילים וסבבים, ושוב אמירות רעב. אנחנו חייבים לדעת שהאירוע של השביעי לאוקטובר אירוע מכונן, ומה שהיה לא יהיה. וברוך השם,
זה ברצועת עזה. כן, זה ברצועת עזה. מה קורה בצפון, בלבנון?
אני חושב שבצפון כרגע אנחנו באימות, אימות מורכב מאוד. לא נכון עכשיו לנהל זירות במקביל. כל זירה דורשת ברכה בפני עצמה, וכך ראוי. אבל אנחנו כן צריכים לדעת מהצד השני, שלא יחק היום, וחייבים לנהל שם מערכה. השעון חול כבר התהפך, ויש לנו חובה מוסרית וערכית לתושבים לנהל מערכה, אחרת נמצא את עצמנו בדיוק באירוע של השביעי לאוקטובר.
השאלה היא עד מתי? אתה חושב שתושבי הצפון צריכים לחזור לגור ביישובים שפונו?
אני חושב, לא כרגע. אני חושב שצריך לייצב שם את המצב, בחודש חודשיים הקרובים, צריך לייצב שם את המצב, אפשר לייצב, ואנחנו צריכים לבחור את העיתוי הכי נכון לצהל, כדי לפעול גם בחזית השנייה.
חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, אני מאוד מודה לך על הרעיון הזה, תודה.
תודה רבה.
בוקר טוב, פרסומת.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם דוד חכם.
כתבנו הפוליטי מוטי אלפרין, שלום.
בוקר טוב.
בוקר טוב, פרסום ראשון שלך על הצעת חוק שנגנזה בעקבות הזרת שבק, שזה עלול לפגוע בעסקה בשביל החטופים.
נכון, אנחנו מדברים על הזרה חריגה של השבק. הם אומרים, זה עלול לסכל עסקת חטופים שעל הפרק. עכשיו, במה מדובר? בשבוע שעבר היו צריכים להתכנס בוועדה לביטחון לאומי בכנסת, כדי לדון על חוק שמקדמים שני ח"כים מהקואליציה. החוק אומר ככה, להרחיק מחבלים משוחררים מלהתגורר ליד מקום של מגורי נפגעי הטרור שהם ביצעו. כל מחבל שביצע פיגוע, יש כאלה שגרים ליד אותם נפגעים, באחד המקרים זה של מוריה כהן במזרח ירושלים, שהמחבל שדקר אותה לעיני הילדים של הגר לידה. אז הצעת החוק למעשה רוצה להרחיק את המחבלים מהמקום שם, אבל השבק שולח חזרה חריגה גם לדרג המדיני וגם לאותם מציעי חוק. הוא אומר שאם הצעת החוק הזאת היא תקודם, אז זה עלול לסכל לעסקת חטופים שעל הפרק. אנחנו יודעים שיש שיחות בשבועות האחרונים על עסקת חטופים נוספת. הוא אומר שהחוק הזה, ככה השבק, זה יכול להרתיע את החמאס מלהמשיך לדון במסע ומתן. אז מה שגורם הזרת השבק הזאת זה לבטל את הדיון בכנסת.
למה בעצם זה יכול להרתיע את החמאס מלעשות עסקה?
כי חלק גדול מהמשוחררים בעסקת חטופים הקודמת, הם כאלה שגרים ליד אותם אלה שהם פגעו בהם. כמו שאמרתי, אחד מהם זה במזרח ירושלים, אצל מוריה כהן, אז המחבל שם הוא קטין, הוא גר ליד אותה נפגע טרור, אז למעשה השבק חושש שזה עלול לסכל עסקת חטופים, אז העזרה הזאת גורמת לביטול דיון בכנסת, גורמי המקצוע מתכנסים, ואחד האפשרויות שעולות שם זה להסיר את שחרור, במקרה ומחבלים קטנים ישוחררו, בעסקת חטופים שנייה שתקרה, אז הם לא יורחקו, גם אם הם פגעו בנפגעים, בין גרים לאדם, הם לא יורחקו ממקום המגורים שלהם. השבק מסביר שזה בפרט מה שעלול לסכל את העסקה, אבל בינתיים זה לא קורה והחוק לא מקודם. יש
תגיד,
גיונים,
של,
אבל...
מי הייתה, של מי הייתה הצעת החוק הזו?
הצעות החוק הזאת של סונר מלך, לימור סונר מלך מהציונות הדתית, ואתי עטייה מהליכוד. הם שומעים את עזרת השבק, עזרת השבק צריך להגיד, לא מגיע רק אליהם, גם לדרג המדיני, כי יש דיונים מקדימים לפני שהחוק הזה מגיע לכנסת, אז השבק מעביר את העמדה שלו, רק נגיד שהשבק סירב למסור תגובה רשמית, אבל בשיחות סגורות הם מאשרים את מה שאנחנו מדווחים.
מוטי אלפרין, כתבנו הפוליטי, תודה רבה לך על הדיווח הזה. פרסום ראשון כאמור שלך. תודה, בוקר טוב. עכשיו אנחנו עם הפרשנים, איתנו, איתי גדסי, שלום.
בוקר טוב.
בוקר טוב, אבי גרינצייג.
בוקר טוב.
תראה איזה ימין, איך הוא מתנהג יפה, איזה ממלכתי, קיבל אתמול בומבה לפנים, מה שנקרא מבגץ, ואתה יודע, הכלבים נופחים והשיירה עוברת, מה שנקרא.
אני לא בטוח כל כך שזה יעבוד ככה בכלבים נופחים והשיירה עוברת. אני אגיד לך משהו, יש כלל בדברים האלה שכשמישהו מושך את המטוטלת יותר מדי חזק לצד אחד, היא אחר כך עוברת לצד השני בבום. עכשיו, מה שבגץ עשה אתמול, מעבר לכל השאלות שאולי ניגע בהם עוד מעט, של הטיימינג ועצם הפסיקה והסיפור של ייצוג בחוקי יסוד, הוא עשה עוד משהו. במובן הפוליטי, היה לימין הישג אחד ברפורמה, היה את הסיפור של ביטול עילת הסבירות, שכולנו יודעים שזה לא באמת מסעת הנפש, לא, זה, לא על זה יצאו פה למאבק של הרפורמה המשפטית, אבל זה היה איזו תחושה של, יודע, מתנחמים בזה שמשהו אחד היה. וכשבגץ בא ואומר, גם את זה אני לא נותן לכם, גם את זה אני שולל מכם, אני רוצה למחוק לגמרי את כל איזה הישג שהימין השיג פה, אז היא יוצר תגובת נגד מאוד מאוד חריפה. ואני חושב שאנחנו נראה את תגובת הנגד הזאת בצורה הרבה יותר אגרסיבית ממה שאנחנו מדמיינים, גם בבחירות הבאות ובכלל.
כן, ככה אתה חושב, בשש אחרי המלחמה נראה תגובת נגד חזקה מאוד של הימין?
כן, חד וחלק.
איתי?
קודם כל אני מקווה שככה יקרה, אני לא חושב שזה מה שיקרה, אני חושב ש... בוא, זה יהיה מאוד מאוד מורכב, ויש כזה גם המון משמעויות. בעצם בגץ אומר, אנחנו נכנסים לאימות כאן ועכשיו בעיצומה של המלחמה, ולמעשה הם אומרים בצורה הכי ברורה לכנסת, לשלוחי העם בעצם, אין את ה... הם משתמשים לרעה בסמכות המכוננת, הם בכלל לא יכולים לחוקק את החוקים האלה שאנחנו מדברים עליהם. כמובן הניזוקים הישירים למשל זה אריה דרי, את שולחן הממשלה כנראה שהוא יראה רק מספסלי חברי הכנסת לדוגמה. אבל אני אומר יותר מזה, הזכיר אבי את לוח הזמנים למשל. אני הבוקר ממתין לדיון בשעה 9 בבית המשפט, ולפני כמה זמן דחו לי דיון שמתנתי לו כמה חודשים בגלל המצב המלחמתי. ושימו לב כאן, בנושא אולי הכי חשוב שיש למדינת ישראל, הזדרזו שופטי בגץ לכתוב את פסק הדין בחיפזון, ברוב של אחד. כלומר, עשו כאן את כל הדברים הכי, אתה יודע שבמשפט רגיל, במשפט רגיל זה לא היה עובר. על שום בן אדם. ולכן, אז היה פה לכי כל כך גדולה שאני... כן, בבקשה.
אני אקטע אותך במילה, אני אגיד שזה גם ניכר בפסק הדין. זאת אומרת, רואים שזה היה, שזה לא, זה לא אפוי, בוא נגיד ככה.
נכון, זה בהחלט.
כן, אבל מה זה מעניין אותם שזה לא אפוי? נתנו את הפסיקה שלהם, נגמר הסיפור, זה לא, אין פה עכשיו איזה דיונים בגלל שזה נפסל אולי בחודו של כל.
אני אגיד לך למה אני כזה פסימי, כי אני חושב שהתגובה הרפה שהסתפקה היום ואתה יודע, שיגור כמה הודעות וגם לא מכולם, מאותתת מה יקרה הלאה. הרי מה קורה למשל, אומרים, כשתיגמר המלחמה נדבר על מי אחראי ונדבר על מי זה. אותו דבר גם פה, כשתיגמר המלחמה נתחיל לדבר על הרפורמה. תגיד, אתה חושב שכשתיגמר המלחמה, שאנחנו לא יודעים לשים את הנקודה מתי תיגמר, כן? נתחיל עכשיו לדבר על זה או על השיקום מהמלחמה ועל מה שקורה בצפון ועל מה שקורה עם איראן, ומי אמר לך שתיגמר המלחמה עוד חודשיים, עוד שלושה, עוד ארבעה, עוד חצי שנה, ואולי גם עוד שנה. אז אני לא כזה בטוח, אני חושב שיקח עוד הרבה הרבה זמן עד שיוכלו לטפל בבעיה.
אני אגיד לך אבל משהו, במובן הזה דווקא הזמן יגדיל את הסיכוי לתגובה, אני גם אסביר רגע משהו. יש דברים, יש תהליכים שלוקח להם זמן לחלחל לציבור. למשל הסיפור הזה של ההחלטה הזאת, לוקח לאנשים זמן להבין מה המשמעות של ההחלטה שבעצם מבטלת את הדמוקרטיה במדינת ישראל, זאת המשמעות האמיתית שלה. וזה לוקח זמן ותהליך ואנשים מדברים על זה ועד שמבינים ועד שזה מחלחל לזעם. וכל זה, ופה דווקא המרווח של הזמן, ויש מרווח של כמה חודשים מתחמה, וועדת חקירה וכולי, יכול לתת לאנשים את הרספקט, את המבט, את הפרספקטיבה קצת יותר רחוקה, שהם אומרים, וואו, מה קרה פה? ואז להשפיע גם על ההצבעה שלהם.
אבי, אני מסכים איתך שהמנדטים של נתניהו יעלו בעקבות הדבר הזה, כי הציבור באמת, אבל מצד שני, נתניהו לא יתרגם את זה כרגע לפעולות בנושא המשפטי כרגע. תאמין, הוא מתמקד כרגע.
רגע, אתם מסכים את נתניהו, לדעתי הוא היחיד מבין הפוליטיקאים הבכירים בימין, ראש הממשלה, הוא לא הגיב לדבר הזה.
נכון, אבל אתה תראה, אם תסתכל על התגובות של הליכודניקים, אתה תראה משהו מאוד אחיד. זה מאוד מעניין, כי אתה רואה אצל כולם מי גולן ויריב לוין ואמיר אוחנה, ועד לקצה השני של נקרא לזה אבי דיכטר ואופיר אקוניס, מישהו דאג לוודא שכולם יגיבו באותו סגנון. זאת אומרת, מצד אחד איזושהי נחישות של נתקן אחרי או נטפל בזה אחרי, אבל מצד שני כולם תרחו להעביר את אותו מסר של כעת מלחמה, כעת זה לא הזמן להתעסק בזה, וגם בגץ לא צריך להתעסק בזה, והם מבינים, מישהו עשה שיעורי בית והבין שזה מה שאנשים גם מחכים לשמוע, כי זה מה שרוב בוחרי הימין היו רוצים לשמוע כעת, כרגע יש מלחמה, לא מתעסקים בזה, אבל אנחנו מבטיחים לטפל.
ויכול להיות שהנשיאה חיות, או בכלל ההחלטה לפרסם בעיתוי הזה, זה בדיוק בגלל שידעו שזאת תהיה התגובה של הימין, של ראש הממשלה, של השרים בליכוד.
אני לא חושב. אני אגיד לך משהו, וזה קצת, מבחינתי, שם סימן שאלה על שיקול הדעת של חיות. אני הנחתי עד לאחרונה לפחות, שגם אם היא לא איזה מאור משפטי גדול, אבל היא פוליטיקאית כן משופשפת, והיא הוכיחת בעבר, היא די ידעת להתנהל בפוליטיקה בצורה חכמה. מה שהיא עשתה אתמול, היה צעד פוליטי ממש, לא להגיד שגוי, כושל לחלוטין. כי היה לה על השולחן את ההצעה של ש"ס, וצריך להגיד משהו, ההצעה של ש"ס הייתה מוצא של כבוד לכולם. זאת אומרת, היא לא התערבה בשיפוט או בהחלטה במיועדת או בכל דבר אחר, היא רק אמרה, היא אמרה לחיות ולברון, אתם רוצות שהשם שלכם יהיה בפסק הדין, את רוצה שזה יהיה המורשת שלך, השופטת חיות? קחי עוד 6 חודשים שתוכלי בהם לפרסם את הפסק הזה מתי שתרצי. בעצם קחי איזושהי מרווח שלא לעשות את זה תוך כדי לחימה. ואז בא בית המשפט במקפצה ואומר, לא, דווקא תוך כדי מלחמה, וזה יצא גם בתזמון נורא, זה יצא כמה דקות אחרי שפורסם על עוד חייל שנפל ברצועת עזה. ואז לבוא ולפרסם את הפסיקה הזאת, זה צעד שגוי מאוד מבחינתם. אתה יודע, אני לא חושד שחיות עובדת בקמפיין של הליכוד, אבל ככה זה נראה.
טוב, מאוד מעניין לדעת.
אני דרך אגב חושב שזה בדיוק אמר פעם גפני, שגם אם בגץ היה מחוקק חוק שצריך ללמוד תורה, אז היינו צריכים לעשות הפוך. אסתר חיות לא רוצה את העזרה של הכנסת, והיא סוברת שבית המשפט העליון הוא הרבה מעל הכנסת, כמו שאנחנו רואים בפסק הדין, ולכן אתם לא צריכים לחוקק, ואנחנו יש לנו לוח זמנים שאני צריכה לסיים את הכהונה, ואחרת פסק הדין הזה יכול להשתנות אולי, ולכן היא מעדיפה לא לעשות את זה. לא אולי,
בעצם, אלא בעצם בהחלטה הזאת, רגע אבי, בעצם בהחלטה הזאת אתמול ישררה נשיאה חיות, או בכלל בית המשפט העליון, בגץ ישר את זה, שאתה יכול ללכת לבחירות כמה שאתה רוצה ולהביא את נתניהו פעם אחרי פעם אחרי פעם.
לא רק נתניהו, הכנסת, האנשים שאתה בפתק שלך שלחת לכנסת לחוקק,
אבל זה מתוקן.
הם לא רלוונטי בכלל, עדיף ללכת להיות שופט, זה לא רלוונטי.
רגע, אבל צריך להגיד משהו. להגיד משהו, זה מסוכן מאוד להגיד את האמירה הזאת בלי לסייג, מה הכוונה? אסור לייאש את המצביע ולהגיד לו כעת למאזינים שלנו ובכלל
למצביעים. אני לא מייאש, אני אומר את האמת. אני אומר את האמת.
לא, רגע, נכון, אבל זה האמת עם כוכבית, למה? כי יש כן סיכוי אחד, אם יש סיכוי לגבור על הדבר הזה, הוא כן יבוא מהכנסת. אבל זה צריך להיות נחרץ, זאת אומרת, זה צריך להיות מצב שבו יגיע גוש הימין בפעם הבאה, ינצח בצורה עוד יותר משכנעת אפילו, ויביא רפורמה שלידה הרפורמה שהשר לוין הציע תהיה משחק ילדים. כי זה הדרך היחידה בסוף לשים סטופ לדבר הזה, להחזיר את הדמוקרטית למדינת ישראל. כמה שזה אירוני, בג"ץ בא בסוף והרג גם את הדמוקרטית וגם את היהודית. אז התיקוי היחיד כן להצליח להחזיר את הדמוקרטיה, הוא דווקא ברפורמה שתבוא מהכנסת, אבל רפורמה הרבה יותר אגרסיבית, רפורמה שתפרק את הסמכויות של בית המשפט העליון בצורה הנוכחית.
אתה שופך עלינו אולי, כמות של אופטימיות.
תרכיב אולי בית משפט חוקתי חדש, תשנה לגמרי את הקונספט הזה.
איתי, אבי גרינצג ממש אופטימי הבוקר הזה, בניגוד גמור אליך.
אני תמיד משתדל להיות אופטימי.
תגיד מישהו מכם...
אני אצטרף לאופטימיות שלו בשביל, אתה יודע, לבוא ולהגיד, אנחנו נתקן, מה זה אנחנו, כן, העם והציבור ונציגיו, אבל עוד חזון למועד, קודם צריך לסיים את המלחמה.
תגידו, מישהו מכם דיבר עם שר המשפטים יריב לוין, לשמוע את מצב רוחו, מעבר לתגובה הלקונית שהוא הוציא?
לא ביממה האחרונה, אבל אני יכול להגיד לך שהתגובה שהוא הוציא אתמול, היא מאוד משקפת באמת את האיש. זאת אומרת, הוא באמת חושב ומשוכנע שצריך להמשיך להוביל את זה, הוא באמת חושב גם שהזמן זה לא בתוך כדי מלחמה. אני אגיד משהו בסוג של לא הסתייגות, צריך לפרגן לו. בסוף הוא עמד מול הרבה מאוד זה והפגים חוט שדרה לאורך כל הדרך, אבל יכול להיות שאם נרצה להמשיך את זה, נצטרך מישהו עוד הרבה יותר אגרסיבי בעמדה הזאת של שר המשפטים, כדי ש...
יותר אגרסיבי מיריב לוין. יותר אגרסיבי מיריב לוין.
כן, ודאי, בוודאי.
טוב, משהו שהסתתר לנו ככה מתחת לעיניים, עוד פגישה אתמול של השר גדעון סער עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. נכון שההודעה הרשמית הייתה על עדכון על עזה היום שאחרי, אבל מן הסתם דיברו שם גם פוליטיקה, לא?
אפשר להניח, מה שנקרא. גם בלי להיות זבוב על הקיר, יש סבירות גבוהה שהיו אמירות פוליטיות בחדר. צריך גם להגיד עוד משהו, תראה. אני לא מתייחס ברצינות לסיפורים ולהשמועות שהיו פה, כאילו גדעון סער שוקל להצטרף לליכוד, לפחות לא בצלם הזה. לא נראה לי שזה הכיוון. אני כן חושב, ואפילו משוכנע בזה, שהוא לא ירוץ עם המחנה הממלכתי בסיבה הבחירות הבאות. אני חושב שזה גם רציונלי, כי אומר לעצמו גדעון סער, תראה, לגנץ נכון שיש על הנייר כביכול 30 מנדטים בחלק מהסקרים, אבל באותם סקרים הוא כבר מאבד לפחות חצי מהם עם רס המפלגת ימין כלשהי. זאת אומרת, גנץ לא יכול להביא איזה ערך עודף, אבל ברור שיהיה משחק של מפלגות ימין עצמאיות, ואומר לעצמו סער, גם אני רוצה להיות שם, גם אני יכול לאסוף מנדטים מאותם 10-15 מנדטים נודדים שמחפשים בית, אני גם רוצה לקחת אותם, אני חושב שהוא גם יהיה באזור הזה.
איתי גדסי, אבי גרינצייג, תודה רבה לשניכם, בוקר טוב.
תודה רבה, בוקר טוב.
בוקר טוב, ואנחנו עם הדברים הללו מסיימים את מהדורת הבוקר להיום, יום שלישי בשבוע. נודה לצוות, מוטי קופר טכנאי השידור, קובי סגל ערך והפיק את התוכנית. נודה לכם המאזינים והמאזינות שהייתם איתנו, נבקש מכם להמשיך ולהתפלל לשלומם של חיילי צבא הגנה לישראל וכוחות הביטחון, לשלומו של כל עם ישראל, לשלומם של החטופים שהחזרו במהרה הביתה לשלום, ושתהיה לכם המשך האזנה טובה לכל חי, יום טוב, להתראות.